כל חי אונליין 93fm.co.il הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה רב העיר אלעד
פרשת השבוע, פרשת במדבר, אפשר ללמוד אחד הנושאים שהתורה מלמדת אותנו בפרשה זו, תו של כל אדם לדון את חברו לקו זכות. הנה בפרשה כתוב, וידבר השם אל משה במדבר סיני וכו', שאו את ראש כל עדת בני ישראל, למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר לגולגולתם. ובהמשך, התורה כותבת, וידבר השם אל משה לאמור, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. שואל הבן איש חי, מצד אחד בפסוק, הראשון של הפרשה השני התורה כותבת שאו את ראש כל עדת ישראל. כל עדת ישראל זה כולל את כל שבטי ישראל, ולכאורה צריך להיות גם שבט לוי בכללם. ומצד שני זה סותר למה שכתוב בהמשך הפרק, שאך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא. אם כן, לא שייך להגיד את כל עדת ישראל. המילה כל היא בעצם נסתרת. יש להוסיף ולשאול גם מדוע התורה כותבת בלשון שאו, ולא כתוב תספרו או תמנו, אלא שאו. מהו הלשון של שאו? כותב הבן איש חי, בכדי לתרץ למה נכתב כל, שבאמת אין כוונת התורה, כל זה לכלל הכמות של בני ישראל, אלא ודאי התורה מפרשת לנו שאת כל השבטים מלבד שבט לוי. אז למה כתוב כל? כל הכוונה באותם שבטים שכן נמנים, אין להבדיל בין אדם לחברו. לא לפי דרגתם, לא לפי רמתם, כי חובתנו לראות כל אחד בעין טובה, לדון אותו לקו זכות. גם אם הוא רשע, אי אפשר להוציא אותו מן הכלל. אז לכן נכתב הלשון כל. כל הכוונה, כל השבטים שנמנים מבלי לפלג או לפצל או לדרג בין אותם שבטים לפי הדרגה, לפי הרמה, לפי המעמד של האדם. כי רצון השם לדון את כל אדם לקו זכות. כמו שמצינו שהקדוש ברוך הוא הקפיד על משה רבנו כאשר הוא אמר על עם ישראל שימון האמורים, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. איך אתה אומר על כלל ישראל המורים? כמו כן מצינו אצל ישעיה הנביא שהקדוש ברוך הוא הקפיד עליו, שהוא אמר בתוך עם תמא שפתיים אנוכי יושב, וכן באליהו הנביא שאמר על ישראל עזבו בריתך ועוד אחרים. התורה מלמדת אותנו שרצון הקדוש ברוך הוא שכל אדם ידון את חברו לקו זכות, ולחפש איך לסנגר על עם ישראל, ולא לחפש איך לבקר אדם את חברו. הוא מספר רבן איש חי, מעשה שהיה, שבא אליו איזה אדם, שהוא מסתובב בעולם, והוא היה באירופה, ואמר לו, כבוד הרב, אני ראיתי את אנשי אירופה, אין מקום מה לדון אותם לקו זכות, הם פשוט אנשים מקולקלים. אמר לו הבן איש חי, אני אספר לך סיפור. היה איזה גביר אחד גדול, שהיה דרכו מתוך העושר שלו להתנהג ממש כגוי, כי הוא היה מקורב למלכות, היה ידידם של שרי המלוכה והמלך, ולכן אכל, שתה איתם, ממש התנהג כגוי. והנה, אחד הפעמים שהוא זמן אל המלך, והוא בא יחד עם חבר מרעיו משרי הגויים, נסעו, והנה הילדים, כאשר ראו את המרכבה של הגביר, צעקו לעברו, הנה העשיר היהודי, הנה הוא. שמע את זה היהודי, הגביר, ביקש מהמשרת שלו, קח 1,000 זהובים שיש לי בכיס, תחלק לילדים האלה. חבריו, שרי הגויים, מאוד לא הבינו מה הוא עושה. במקום שירד לצעוק עליהם, שמביישים אותו, שמייחסים אותו כיהודי, ההפך, נותן להם מתנות. והם כמובן תמיד חיפשו וחיכו לרגע מתי יוכלו להכפיש אותו בעיני המלך. והנה כאשר התיישבו במסיבה, קם אחד השרים ואומר לעשיר הזה, איך אתה לא מתבייש על מה שעשית היום? אנחנו הולכים בדרך, ילדים באו לעברתך, קוראים לך שאתה יהודי, ואתה הולך לתת להם מתנות במקום לצעוק עליהם. בושה, זאת אומרת שאתה מתפאר ביהדות שלך. השיב אותו הגביר, אמר להם, אני אספר לכם מעשה אחר, שהיה איזה סוחר גדול של אבני חן ויהלומים וכדומה, נפטר והשאיר ירושה גדולה, אבל הבן לא ידע הרבה במסחר הזה, בזבז את כל הכסף, עד שנותר לו אבן אחד יקרה מאוד, יהלום יחיד במינו בעולם, של 100 קרט, שווה הון. השם של האבן הזה, זה על שם העשיר אביו, בגלל שזה יחיד בעולם. כמובן שאחרי שגמר את כל הכסף ונשאר האבן הזה, הזאת, הפקיד אותה בבנק, והחליט שעל חשבון האבן יוכל לקבל אשראי ועוד ועוד, וככה בזבז. עד שהבנק עצר אותו ואמר לו, או תשלם את כל החובות, או אנחנו חולטים את האבן. אמר להם, על האבן אני לא אוותר לעולם, כי זה השם של המשפחה, זה הכבוד של המשפחה. את זה אני לא מוכן לוותר. אני אשלם לאט לאט את כל החובות. אמר להם הגביר, אותו דבר אני. אני יודע שאני מתנהג כמו גוי, אני אוכל כמוכם, שותה כמוכם, כמעט לא נראה בכלל רושם של יהודי. ואם הילדים האלה עדיין קוראים לי יהודי, זה תמיד כאב לי שאני לגמרי מנותק. אז שמחתי כמוצא של הרב, שהכבוד של היהדות שלי עדיין נותר, לכן שילמתי להם. אמר לו הבן איש חי, אתה אחרי מעשה כזה יכול לבוא ולהגיד על אנשי אירופה שהם קולקלים, שהם אינם נוהגים בכלל כראוי, אין על מה ללמד עליהם זכות. מספיק שיהודי, אפילו שהוא רשע גמור, מתפאר ביחוס שלו כיהודי, זה כבר זכות גדולה. כמו שהרי כתוב, למשפחותם, לבית אבותם. זאת אומרת, עצם היחוס זה כבר מהווה זכות עבורו. ולכן חובה ללמד זכות על כל אדם. כי אפילו כמו שהגמרא דורשת במסכת עירובין בדף י' ת' עמוד א', וכן במסכת ברכות דף נון זין עמוד א', וכן במסכת חגיגה דף כף זין עמוד א', וכן במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד א', אמר רב שמעון בן לקיש על הפסוק כפלח הרימון רקתך, אפילו רקנים שבך מלאין מצוות כרימון. לכן חובה על כל אדם ואדם לדון את חברו לקו זכות. ואת זה התורה רוצה ללמד ולומר כל עדת ישראל. כל כוונה מבלי להבדיל או להפריד או להפלות בספירה בין אדם לחברו. ויתרה מכך יש להוסיף שלכן התורה כתבה שאו. מה זה הלשון שאו? תרוממו כל אדם ואדם. תחפשו את המעלות שלו. תסתכלו את הטוב שבו. וזה הלשון שנכתב שאו ולא תספרו או תמנו. ואת היסוד הזה מבואר בגמרא במסכת שבת בדף קכ"ז עמוד א'. אמר רב יהודה בר שילה, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שישה דברים אדם אוכל לפירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אחד מהם זה הדן את חברו לקו זכות. שכתוב, הדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לקו זכות. וכן מבואר מסכת שבועות בדף למד, עמוד א', על הפסוק בצדק תשפוט עמיתך. הבדן את חברך לקו זכות. ולכן התנא בפרקי אבות, פרק א' משנה ו', אומר יהושע בן פרחיה, שלושה דברים, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לקו זכות. יש לנו שלושה חלקים בחברה. קודם כל הרב, דבר שני החבר, דבר שלישי, כלל הציבור. הדרך הוא להתחבר, הבדן את כל האדם לקו זכות. להסתכל בעין טובה אחד על חברו, לראות במעלת חברנו, וכך פסק מרן השולחן ערוך בחושן משפט, בהלכות דיינים סימן י' ז' סעיף י', שכאשר הדיין באים לפניו אנשים, ולכאורה אחד רשע ואחד צדיק, לא ידון חס וחלילה את הרשע לקו חובה, אלא יסתכל על שניהם בשווה, ידון את שניהם לקו זכות, כי זו דרכה של תורה. ורמז לכך, כותב בספר דברי החיים מצאנז, על הפסוק לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו. ובמדבר פרק כ' ג' פסוק כ' א'. פירש את הדברים הרב חיים מצאנז, שמי שאינו רואה אבן ביעקב, לא מביט אבן ביעקב, ולא רואה עמל בישראל, אלא תמיד רואה רק את הטוב, מה הוא זוכה? שהשם אלוקיו עמו. כמו שכתב הרמב"ן באיגרת לבנו, שכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, אם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו, כי מסתם הקדוש הוא אוהב אותו יותר, הוא נתן לו, והוא בטח הוא עושה יותר ממך. ואם מצד שני אם הוא רש, ואתה עשיר או חכם ממנו, אז הרי אתה יותר מחויב ממנו, ואצלו זה כל מעשיו, זה חטאיו, זה שוגג. לכן אפשר להסתכל על כל אדם ואדם בצורה החיובית. החוכמה היא רק לדעת איך להסתכל. כבר אמר הרב ישראל מסלנט, הקדוש הוא ברא לאדם שני עיניים, עין אחד לראות במעלת חברנו, עין אחד לראות את חסרונותיו ולתקן אותם. אבל המציאות היא אחרת לצערנו. האדם משתמש עם שתי העיניים אמנם, אבל היפך את הכוונה. בעין אחד הוא מחפש את כל המעלות שלו, בעין שנייה הוא מחפש את כל החסרונות של השני. ותפקידנו בדיוק הפוך, לחפש ולראות במעלת חברנו. ולכן התנא אומר, הבדן את כל האדם לקו זכות. רק יש לדקדק למה כתב בה"א הידיעה את כל האדם, את כל אדם מספיק. אבל ביאור כוונתו, שהגמרא במסכת בבא בתרא בדף קס"ד עמוד ב', וגם במסכת ערכין בדף ט"ז עמוד א', אומרת הגמרא, לעולם אל אספר אדם את טובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. בדרך כלל, טבעו של האדם, אם הוא כבר כן משבח את השני, הוא תמיד צריך להוסיף את העוקץ בסוף. אבל יש לו בעיה כזאת וכזאת. אדם לא יכול להסתכל על הצד החיובי באופן כללי. תמיד יחפש משהו איך לפגום. וזה הטעות. התנא אומר, הבדן את כל האדם. אל תדותנו בחלקיות, כי לא זו הדרך הנכונה. הדרך הנכונה לחפש את המעלות, ואפשר תמיד למצוא את המעלות. אבל כשמחפשים, כשרוצים, אז מוצאים. כשלא רוצים, טבעו של האדם להסתכל רק על עצמו שהוא בסדר, ועל השני שהוא לא בסדר. וזה הטעות. זה מה שיוצר שנאת אחים, פירוד הלבבות. ולכן התורה מלמדת אותנו, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. כל אחד ואחד צריך לרומם אותו, לשבח אותו, להלל אותו, ולחפש במה להלל אותו. כמסופר, מעשה עם הרב יצחק ברדיצ'וב, שפעם אחד הגביר של העריית ברדיצ'וב נפטר. הוא היה ידוע ומפורסם כקמצן גדול מאוד. לא היה אפשר להוציא ממנו בכלל תרומות. כולם שנאו אותו. כל כך עשיר גדול וקמצן גדול מאוד. כאשר הוא נפטר, אמרו עכשיו הזמן להתנקם בו, ולכן החברה חגדישה, אמרו לבניו שכדי לתת לו חלקת קבורה, ישלמו פי 10 ממה שעולה. ואם לא, הוא לא יקבל. כי הוא לא היה אדם ששותף לצורכי הציבור. היה ויכוח, הבנים לא רצו, הגיעו הדברים לרב יצחק מברדיצ'ו. קרא לאנשי חברה קדישה, אמר להם, אתם טועים, אתם צריכים לתת לו כמו כל אחד מתושבי העיר. ואני משתתף בלוויה וגם אספיד אותו. לא היה להם ברירה, צריכים לשמוע בקול הרב. באמת נתנו חלקה כמו כולם. והרב בא, הרב יצחק ברדיצ'וב, כששמעו שהרב מגיע, רבם של כל הקהילה, כולם באו להשתתף בלוויה. ואז מספר הרב יצחק ברדיצ'וב, אתם מכירים אותו בפן של קמצן. עכשיו אני אספר לכם שלושה עובדות, כדי שתדעו מי הוא הנפטר. הוא בא אליי שלושה פעמים לדין תורה. בעקבות מה? דין הראשון שהוא בא אליי, שפעם אחת הגיע איזה סוחר לעיר שלנו, שהוא היה מסתחר בכסף של אחרים, לקנות סחורות עבורם, והוא היה מקבל רווח מזה. והנה הוא בא וקנה וקנה וקנה, ולצערנו, כשהוא בא לשלם, הוא ראה שהארנק שלו עם כל הכסף נעלם. תכף הוא מיד יתעלף. מאיפה יביא את הכסף? איך הוא ישלם לחבריו? ניסו להעיר אותו, מתעורר, שוב נזכר שהארנק נעלם ומתעלף שוב. ועוד פעם, ועוד פעם, הביאו רופאים, בדקו הרופאים, אמרו אין תקנה, הוא עלול למות. כי אם בלי הארנק, אם לא ימצאו את הארנק שלו, אין סיכוי להחיות אותו. הגביר הזה שאנחנו מדברים עליו שנפטר, שמע את הדברים, הלך תכף ומיד, הביא ארנק עם כל הסכום הזה, אמר מורה ורבותיי, הנה מצאתי את הארנק. טוב, העירו אותו, אמרו לו שהארנק שלך נמצא עם כל הסכום והכל, ועיכל את הדברים, הוא באמת התעורר. והנה, אותו גנב שגנב לו את הארנק, שמע את מעשה הגביר הזה, הוא התפעל כל כך, אמר, זה הולך תורם מכספו בשביל להציל אותו, ואני אלך יגנוב, התחרט על מעשיו. הלך עם כל הארנק אל הגביר הזה, ואמר לו, תדע לך שאני התפעלתי מהמעשה שלך, אני גנבתי את הארנק, ואני רוצה להחזיר לך את הכסף. הגביר לא הסכים, אמר לו, אני לא מוכן. אני זכיתי במצווה, לא לוקח ממך כסף. היה ביניהם ויכוח, באו לדין תורה אצל הרב יצחק מברדיצ'וב, פסק הרב יצחק מברדיצ'וב, שהגביר צודק, הוא זכה במצווה, הוא לא חייב לקבל את הכסף ממך. דין תורה שני שהיה, שהיה פעם אחד, בן אדם בעיר שלנו, שהתקשה בפרנסה, לא היה לו מה לאכול, העבודה לא הלכה לו וכו'. החליט שהוא צריך לעזוב את העיר ולנסות לחפש את פרנסתו במקומות אחרים. היה ויכוח בינו לבין אשתו, אשתו לא הסכימה, כי בקושי הם חיים, אין להם מה לאכול, אם הוא ילך אז בכלל יבוטו מרעב. אבל הבעל התעקש, כי הוא לא רואה את עצמו שהוא יכול להתקיים פה. הוא חייב לצאת ולנסות את מזלו. היה ביניהם ויכוח. בקיצור, הבעל החליט לעבוד על אשתו. אמר לאשתו, תשמעי, מה את דואגת? אני, כשאני אלך, אני סידרתי לך. תלכי לגביר הזה שנפטר, שאנחנו מדברים עליו, תגידי לו שהוא צריך להעביר לך את המשכורת, מה שאני עובד לו, כל שבוע. וככה, בעזרת השם, יהיה לך פרנסה, אל תדאגי. טוב, היא הייתה תמימה, חשבה שבאמת זה נכון, שיש לו איזה עסק עם הגביר, והתקבל את המשכורת ממנו, והוא יצא לדרכו. והנה עובר השבוע הראשון, הולכת למשרד של הגביר, מדברת עם העוזרים, מה עם המשכורת שלי, הגיע סוף השבוע, המשכורת של בעלי, הוא אמר לי שתתנו לי את זה, לא מבין כלום, העוזרים האלה, המזכיר, לא מבינים מה היא רוצה בכלל, אבל היא מתעקשת. פנו אל הגביר, אמרו לו כך וכך, הוא הלך, שמע ממנה מה היא אומרת, הבין שכנראה הבעל ניסה בשביל שתירגע לתת לו ללכת, אז הוא אמר לה המצאה כזאת. אז מה עשה? אמר למזכיר, בבקשה תתן לה כל שבוע את המשכורת שלה. וכך היה, כל שבוע היא קיבלה את המשכורת. בעלה בינתיים היה בחוץ לעיר, ניסה את עבודתו ואת מזלו, וברוך השם הצליח, משנה מקום, משנה מזל, ואכן חזר עם לפחות סכום של כסף מכובד, ציפה לראות בבית חורבן, כיוון שאין להם מה לאכול ולא כלום, וידע שכל מה שהוא אמר זה היה סתם בצחוק, אבל הוא רואה הבית, הכל מטופטפ, מסודר, יש אוכל בבית. שואל את אשתו, מה קרה? איך זה? מאיפה יש לך? אמרה לו, מה זאת אומרת? אתה אמרת לי, ללכת אל הגביר לקבל משכורת שבועית שלך. אני הלכתי ובאמת כל שבוע הוא נותן לי. הוא תפס את ראשו, ריבונו של עולם, עד כמה הגביר הזה צדיק? הרי זה הכל סתם בצחוק, אמרתי לה, כדי להרגיע אותה. תכף לקח את כל הסכום והלך לגביר. בא אליו, אמר לו, אני רוצה להודות לך על החסד שעשית, ואני מעריך את זה מאוד, ואני, הנה התשלום על כל מה ששילמת. אמר לו, הגביר, אני לא מוכן לקבל ממך. זה מצווה שזכיתי, לא רוצה לקחת. שוב, עם הוויכוח הזה הגיעו לרב יצחק מברדיצ'וב, הוא פסק לטובתו שהוא זכה במצווה. דין תורה שלישי, שפעם אחת היה איזה גביר שנפל והוא נזקק להלוואה גדולה כדי להרים קצת את עסקיו, והוא הלך אל הגביר הזה שנפטר לבקש ממנו הלוואה. כמובן שאמר לו, תביא לי ערבים. אותו עשיר אמר לו, מאיפה אני אביא לך ערבים? אני במצב קשה, הקדוש ברוך הוא יהיה הערב שלי. טוב, שמע את הדברים, אמר לו, אוקיי, בסדר. נתן לו סכום של הלוואה לתקופה שנה, לא משנה. והנה הגיע הזמן, עדיין לא יכל לפרוע לו את החוב. וכך עבר אולי שנה אחרי הזמן, שברוך השם סוף סוף הצליח והתרומם, הוא בא עם הכסף אל הגביר הזה, ואמר לו, הנה הכסף שהייתי חייב לך, אני בא לשלם אותו עכשיו. לא יכולתי לשלם בזמן. אמר לו הגביר, לא. כבר הערב שלך שילם לי, הקדוש הוא היה ערב, הוא שילם לי כבר. לא מוכן לקבל. ושוב היה ביניהם ויכוח, הלכו לרב יצחק מברדיצ'וב, והצדיק את הגביר. אמר להם, תשימו לב, אתם מכירים את הגביר הזה כקמצן. הנה תראו מהעובדות האלה, עד כמה גדול בחסדים, עושה חסדים כאלה גדולים, שאי אפשר לתאר ולשער. ללמדנו, כמה חייב כל אחד לדון את חברו לקו זכות, אסור להסתכל במבט השלילי על הבן אדם, כי אדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. בדומה לכך, אני אספר לכם הוריי ורבותיי מעשה שהיה בזמננו. סיפר לי אחד המחנכים, שהוא דיבר עם בעל המעשה. באיזה תלמוד תורה היה מערי הארץ, היה איזה תלמיד שהתקשו כל הרבנים ללמד אותו. המנהל החליט שאחרי שניסו הרב ההוא וזה וזה, לא הצליחו לנסות לתת אותו לאחד הרבנים שיותר מנוסה, וביקש ממנו שאתה תלמד אותו. אוקיי, קיבל אותו. ניסה וניסה וניסה, לא מצליח. התייאש. אחרי תקופה בא אל המנהל, אמר לו, אני מרים ידיים, אני לא מסוגל יותר. או אני, או הוא, תחליט. אני לא מסוגל להמשיך הלאה בכיתה שהוא יהיה אצלי. אמר לו המנהל, טוב, שמעתי. בוקר ויודע שתחכה עד הבוקר מחר, נחשוב, נראה מה לעשות. והנה, באותו לילה, אותו מחנך חולם חלום. בחלום הוא רואה שאותו תלמיד, לצערנו, היה בתאונת דרכים קשה, נפצע ונפטר. ואז באו ההורים שלו, ביקשו מהמחנך שיספיד אותו, היות והוא מחנך שלו. הוא חשב וחשב עם עצמו, ריבונו של עולם, רק אתמול אמרתי, אני מרים ידיים, אני לא מסוגל עם הילד הזה בכלל, כל כך הרבה בעיות יש איתו, איך אני אספיד, מה אני אספיד? אבל אין לי ברירה. התחיל לחשוב ולחשוב, מה אני יכול לחפש בו, איזה מעלות, במה אני אספיד אותו? והתחיל בתוך מחשבה מעמיקה, הוא פתאום מציין לשבח, הנה תראה איך הוא מקפיד על הברכות, איך הוא משתדל בתפילה, איך הוא יודע לזהר בכבוד חברו, והתחיל לחפש מעלות, מעלות, ופתאום הוא רואה ממש פרח לפניו, וידע מה להספיד, דברים כאלה נפלאים, שלפני כן הוא לא חשב עליהם, ולאחר כל ההספד הזה, הוא מתעורר והנה חלום. ריבונו של עולם, הוא אומר, אתמול באתי למנהל, התלוננתי על התלמיד הזה, והקדוש הוא יראה לי בחוש, תראה איך אתה יכול להסתכל על התלמיד, הכבשה השחורה, או להסתכל עליו הפן החיובי, שאני צריך לראות שאחרי פטירתו אני אוכל למצוא את כל מעלותיו ולשבח אותו. החליט, בא בבוקר למנהל, אמר לו, אני חוזר בי, אני מחזיק את התלמיד אצלי ואני אטפל בו. יש לו כל כך מעלות נפלאות. כמה מוסר השכל זה מלמד. במבט החיצוני הפשוט רואים את זה, יש חסרונות וחסרונות, דן לקו חובה, אבל הקדוש ברוך הוא מחייב אותנו, תחפש את המעלות בשני, כי אם תחפש את התמצא, זו הדרך ללכד את הלבבות, לאחד ולהרבות אהבה בעם ישראל, וזה ההכנה לקבלת התורה. אנחנו נמצאים ערב קבלת התורה, האמצעי לקבלת התורה זה ויחן ישראל תחת ההר כאיש אחד בלב אחד. הדרך לאחד את הלבבות זה לדעת לחפש את מעלות חברנו ולא את החסרונות. כאשר נדע שאו את כל ראש הדת בני ישראל, לרומם כל אחד ואחד, לשבח כל אחד ואחד, על ידי זה נרבה אהבה ואחווה, ונאחד את הלבבות, ונזכה כולנו לקבל את התורה, כמעמד הר סיני בעזרת השם, ויהי רצון, על ידי זה נזכה כולנו, שיחיש את גאולתנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח לכל המאזינים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.